בוקר טוב. היום אנחנו עומדים להתנהג לא יפה עם רבנו משה בן מימון, ודי לדלג על פרק ד', יען כי אין לנו 10 שיעורים, וכיוון שכך, שומעת אותי מאחורה? אני מדבר, בסדר. כיוון שכך, אז החלטתי, כלומר, אני הייתי צריך להכריע על מה מדלגים. לצערי, נדלג על פרק ד', אבל לא נדלג עליו לגמרי, נקדיש לו כמה דקות בעל פה, כדי שלא נעזוב אותו לחלוטין. אני שוב חוזר על המלצתי, מי שרוצה בעצרת המשובה כל יום לחזור על מה שלמדנו ללמוד פרק, זה יכול להיות טוב. אני, כן, 10 פרקים והלכות תשובה. אני משתדל לעשות את זה, לפעמים יוצא לי, לפעמים לא, אז אני יכול לגלות לכם איפה נקודות הכשל, שהם ימי ראש השנה, שמאוד עמוסים באירועים אחרים, ואז פתאום אתה מגיע לערב ותופס שלא למדת את הפרק שתכננת ללמוד, ויום הכיפורים, שגם הוא יום מאוד עמוס וארוך, ולא תמיד מוצאים זמן, אבל הפרק האחרון הוא פרק יחסית קצר, אז הוא מתאים ליום הכיפורים, הוא גם פרק מאוד, מבחינת התוכן שלו הוא מאוד מתאים ליום הכיפורים. פרק ד' עוסק ב-24 דברים שמעכבים את התשובה. אני אקרא רק בקול, ואנחנו נקדיש לו אולי 10 דקות, אולי פחות. 24 דברים מעכבים את התשובה, אני קורא לכן על פה, והוא מביא פה, הוא מחלק אותם לחמישה נושאים. נושא ראשון, 4 ראשונים, זה דברים שהם אבון גדול, והעושה אחד מהם, אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. הקדוש ברוך הוא יעזור לו שלא לעשות תשובה, או לא יעזור לו לעשות תשובה. לא, לא, זה אבונות כאלה גדולים שהעונש עליהם זה שלא מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה? כן, אבל זה מעשים נוראים. טוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אין הכוונה ששמים לו בלוק חוסם, אלא מעכבים. למה אני אומר את זה? כי הרמב"ם מסיים, בזה רציתי לסיים, אבל כיוון שראות זינקה ישר, הוא מסיים את הפרק כך: כל אלו הדברים והיוצא בהן, אף על פי שמעכבים את התשובה, אין מונעין אותה, אלא אם עשה אדם תשובה מהן, הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא. כלומר, כל הדברים הללו שהוא ימנה בפרק, שהם 24 דברים שמעכבים את התשובה, מכולם אפשר לחזור. אבל 4 הראשונים, הוא יגיד, הם כאלה קשים שהקדוש ברוך הוא לא מספיק בידו לעשות תשובה. כלומר, אני מבין את לא מספיק בידו, שם לו מקלות בגלגלים, אם באות לו מחשבות תשובה, אז הם נגוזות פתאום, אם באים לו איזה... אני אקרא לך קודם את הדברים, ואז...
זה במקרה,
כן, יש לו 4 דוגמאות.
יש רק 4 כאלה?
לא, 4 שהקדוש ברוך הוא לא מספיק בידו לעשות תשובה. כל ה-24 דברים, כל אחד מהם זה כיוון אחר. 4 הראשונים שהוא מביא זה דברים שלא מספיקים בידו לעשות תשובה. תכף, אני אגיע אליהם. הראשון זה המחטיא את הרבים, ב' המתה את חברו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיח, ג' הרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו, יכול לעצור אותו והוא לא עושה את זה, אלא שהבן יעשה מה שהוא רוצה. הועיל ובנו ברשותו, אילו מיכה בו היה פורש ונמצא כמחטיאו. הדבר הרביעי, שהוא לא, עד עכשיו דיברנו על 3 דברים חברתיים, הדבר הרביעי, האומר אכתב ואשוב, ובכלל זה האומר אכתב יום הכיפורים מכפר, כלומר אדם אומר טוב, אני אעשה חטא ואעשה עליו תשובה. אומרים לו, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה הקונץ הזה שאתה עושה? אומר טוב, אך הוא אומר, אני עכשיו אקח הפסקה מהדתיות שלי לאיזה שנה שנתיים, ואחרי זה הוא מתכוון לחזור. אומרים לו, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה לא שאי אפשר לחזור מזה בתשובה. התשובה יש לקוח כזה גדול שאפשר מכל דבר לשוב בסופו של דבר, אבל לא עוזרים לו בעניין הזה. ואם באות לו מחשבות של תשובה, הן לפעמים נגוזות ונעלמות. הוא פוגש אנשים שיכולים לעזור לחזור בתשובה, והוא לא שם לב למציאות שלהם. הוא שומע דברי תורה וכבר לא כל כך, זה לא נכנס לו באוזן. אני חושב שזה המשמעויות של אין מספיקים בידו לעשות תשובה. בוקר טוב. עדיין, תגידי, בסדר, לא פשוט. לא פשוט, אוקיי, בסדר. הוא מביא פה, אנחנו לא נקרא את כל ה-24, הוא מביא חמישה דברים שנועלים דרכי התשובה בפני עצם. כלומר, מי שעושה אותם הוא בעצמו נועל לעצמו את דרכי התשובה. אחד מהם נורא מעניין, הפורש מן הציבור. אדם שפורש מן הציבור, זה נועל לעצמו דרך לחזור בתשובה. כן. אדם שפורש מדרכי ציבור, הוא חי, הוא אומר, אני לא שייך לקהילה היהודית, אני חי עם עצמי, לאו דווקא עובר עבירות, אבל הוא פורש מדרכי הציבור, לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה אימהן ואינו זוכה אימהן בזכות שעושים. כלומר, לכאורה הרמב״ם יוצא מנקודת הנחה שהציבור בסופו של דבר תמיד עושה תשובה באיזשהו שלב. ואם אדם פורש מדרכי ציבור, הוא לא יהיה איתם כשהם יחזרו בתשובה. נורא מעניין. את רוצה להקשות על הרמב״ם מהכיוון הזה? כן, השאלה אם קיבלו את התשובה שלו או לא. אלו המדובר על מנשה. מנשה שהוא בסוף חזר בתשובה, השאלה אם קיבלו את התשובה שלו. אני חושב שנחלקו על כך התנאים, אבל כן, אנחנו רואים בדברי הימים שהוא עשה תשובה, זה נכון, בסוף ימיו. כן, אבל זה לא סותר, כי בסוף אמרתי, סוף הפרק הרמב"ם אומר, כל אלו הדברים, אף על פי שמעכבים את התשובה, אין מונעים אותה. כלומר, זה עיקרון, אני חושב שדי בשביל זה הבאתי, אמרתי, מהפרק הזה אני לא יכול לפרוש לגמרי, כי עם כל זה שיש כל כך הרבה דברים שיכולים לעכב את התשובה, הרמב"ם אומר שאף אחד מהם לא מונע את התשובה. אז הפורש מן הציבור, חשבתי לעצמי, אני לא יודע אם זה פרשנות נכונה, אבל חשבתי שזה פרשנות שיכולה להיות נכונה. התפיסה היא שהעם היושב בציון בסוף יעשה תשובה, ומי שלא, מי שפורש מהעם היושב בציון ואומר טוב, זה עם של, זה לא עם של הקדוש ברוך הוא, הם אוכלי נבלות וטרפות, מחללי שבתות, אני לא חלק מהם, אז כשהם יעשו תשובה הוא לא יהיה איתם. זה סכנה גדולה.
יכול להיות מצב שרק הוא יחזור בתשובה ואין לו. יכול להיות שהם יחזור בתשובה, אבל כרגע
הוא
חוזר בתשובה ואין לו.
כן, אבל הרמב״ם יוצא לדעתי מנקודת הנחה שהציבור תמיד יעשה תשובה. בודדים יכולים ש... מה? מה? למה לא לפרוש מן הציבור? את אומרת, בסדר, אבל פה הוא דן מהכיוון של התשובה. לא, הפרק הזה דן בדברים שמעכבים את התשובה. יכול להיות שיש ערך לשיתוף עם הציבור גם מבחינות אחרות, אבל הוא אומר, מבחינת התשובה. אני חושב טוב. טוב, לא נקרא את כל הפרק. יש חמישה דברים נוספים שעושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה, לפי שהם אבונות שבן אדם לחברו ואינו יודע את חברו שחטא לו. למשל, החולק עם הגנב, מישהו שמתחלק עם גנב בגנבה ולא יודע מאיפה הוא גנב, גם כשהוא יעשה תשובה הוא כבר לא יודע למי להחזיר, כי הגנב הוא הלך ו... כן, זה למשל היה לי מקרה מצער כזה. היה לי תלמיד שהיה שובב בנערותו, וכשהתבגר עשה תשובה, ואז הוא חיפש בעל קיוס שהוא גנב ממנו 200 שקל פעם, והקיוס נסגר והבעלים לא נמצאו והוא לא ידע מה לעשות. לא, לדעתי יותר. שאלה... כן, קטן פטור מן המצוות. אבל התייעצנו עם הרב של שדה אליהו, והוא הציע שהוא ייקח את הכסף ויקנה איתם ספרים לבית המדרש, ועל הספרים יהיה כתוב שביום שבו הוא ימצא את בעל הקיוסק, הספרים האלה יהיו של בעל הקיוסק. כאילו זה היה... זה מה שעשינו. אז זה היה לי דוגמה של אדם שרוצה לשוב בתשובה פתאום וכבר לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, כי בא לקיוס רגע. זה תמיד מסובך גם, זה מסובך גם מכיוון אחר, כי לא תמיד טוב לבקש סליחה ולהגיד לו, שמע, דיברתי עליך לשון הרע, כי זה רק לפעמים יכול להגביר את הסיפור. נכון. ויש עוד חמישה דברים שהם העושה אותם מן חזקתו לשוב מהם, לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם, ונמצא חוטב, הוא ידמה שאין זה חטא. למשל, האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שזה אבק גזל. מה עוד? הרמב"ם, זה הרשימה של חמשת הדברים, שהם דברים שנחשבים בעיני אנשים קלים, והם לא שמים לב בכלל שזה חטא. אז גם מזה, זה דבר שמעכב את התשובה, כי האדם לא יודע שבכלל הוא עשה איזשהו חטא. וחמישה דברים אחרונים הוא מביא שקשה לפרוש מהם. למשל, בעל רכילות ולשון הרע, בעל חימה, המתחבר לרשע, כל הדברים הללו הם דברים שקשה לפרוש מהם, והם גם כן מעכבים את התשובה. אבל הרמב״ם מסיים בסעיף ו', שוב אני חוזר עליו, כל אלו הדברים וכיוצאים בהן, אף על פי שמעכבין את התשובה, אין מונעין אותה. אלא אם עשה אדם תשובה מהן, הרי זה בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא. זה צריך לזכור, אין מחסום בפני התשובה. יש קשיים בפני התשובה. יש דברים שקשה לשוב מהם בתשובה, אבל אין מחסום. זה לא דרך בלתי אפשרית. כלומר, גם במקרים הקשים ביותר, העבירות המסובכות ביותר, שהן מסבכות את האדם ב... לא רק ברשמים שמשאירים אליו, אלא הם... האדם מכניס עצמו למצבים שבהם הוא יתקשה כבר לשוב בתשובה מהם. גם המקומות המסובכים הללו, התשובה היא כל כך, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל התשובה היא כל כך מדהימה שיש לה אפשרות להוציא את האדם גם במקומות הללו. כלומר, אם אדם רוצה לשוב בתשובה, יש לו כוח נפשי להוציא את עצמו גם ממקומות מסובכים. כלומר, על פי טבע האנושי, ה-24 דברים הללו מעכבים ובולמים מאוד את התשובה. אבל האדם יש בו כוחות, יש בו ניצוצות כאלה גדולים, שהוא יכול לחלץ את עצמו גם ממקומות המסובכים הללו. כלומר, בסופו של דבר התשובה גוברת על הכל, אם האדם רוצה, ויש באדם כוחות. אבל הדברים הללו מאוד מסובכים, הוא צריך לדעת שהאדם באופן טבעי מכניס את עצמו למקומות קשים. במקרים הללו, ומתוך המקומות הללו מאוד מאוד קשה להיחלט. אבל זה לא בלתי אפשרי, כי המשימה של התשובה היא אפשרית לכולם, ואנחנו יכולים לראות בעניין הזה, אני חושב, דוגמאות למכביר. אנשים שהיו במקומות מאוד מסובכים ומאוד קשים ומאוד מורכבים, הצליחו להוציא את עצמם ולחלט את עצמם מהמקום הזה בכוחה של התשובה, וזה אחת הבשורות הגדולות של התשובה, שהיא באמת מאפשרת לכל אדם... יש כאלה שגם לא, גם זה דוגמאות מוכרות, שעד סוף ימיהם נשארו עם הבעיות שלהם, אבל החידוש המפליא שיש אנשים שהצליחו לצאת. טוב, עד כאן בענייני פרק פרק ד' שאותו עליו דילגנו בחוסר נעימות, אבל אנחנו בלית ברירה, קצת נתנו לו מקום גם כן שלא ירגיש גלמוד ובודד. ואנחנו ממשיכים עכשיו לפרק חמישי. פרק חמישי, פרק מאוד מרכזי בהלכות תשובה. אתה עושה לנו רעש? אז אני אשתדל להתגבר עליך. פרק חמישי לדעתי הוא לא עוסק בשום הלכה, הוא מהווה תשתית מחשבתית לנושא של התשובה. והוא אומר כך, וזה נמצא כבר בפניכן: רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדע טוב ורע, כלומר, הן מין זה של האדם היה יחיד בעולם והן מין שני דומה לו, בזה העניין שהוא מעצמו ומדעתו ומחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן הוא פן ישלח ידו וכו'. קודם כל נתעסק עם הפסוק שהרמב"ם מביא, כתבתי אותו פעמיים: הן האדם היה כאחד ממנו לדע הטוב והרע. אני עד שראיתי את הרמב״ם פירשתי אותו, ותגידו לי אם פירשתם אותו אחרת. פירשתי שהקדוש ברוך הוא כאילו מדבר עם פמליה של מעלה עם המלאכים, ואומר, אומר האדם עכשיו כמונו, הוא יודע עכשיו טוב ורע, הוא היה כאחד ממנו, כלומר הוא עכשיו פתאום הפך להיות אחד מהחבורה שלנו, ועכשיו אנחנו חוששים שמא ישלח ידו ולקח גם עץ החיים. הפסוק מוכר, כאילו אני מדבר באוויר. נכון, אני חושב שזה בלשון השאלה כזאת, שכאשר אדם לקח מעץ הדעת טוב ורע, פתאום מתחולל בו איזשהו שינוי שהוא יודע עכשיו טוב ורע, ובעצם הוא עכשיו שייך לחבורה של מעלה שכבר יש לה מודעות ויש לה יכולת להכריע בין טוב לרע. לא נשמע לך, מה נשמע לך הפוך? את אומרת זה חטא מה שהוא עשה. אז איך את מפרשת את הפסוק? אין, או שאת לא מפרשת אותו? אז עם קושייה?
לא, 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 לא,
כי הוא אמנם חטא, אבל גם נוצר לו שינוי תודעתי. אבל יכול להיות שזה גם מה ש... אחת הסיבות שהרמב"ם פרש את הפסוק אחרת. אבל איך אתם הבנתם את הפסוק שקראתם אותו? מגן חובה והלאה? אין אדם כאחד ממנו לדעת טובה. כן? מה זה? כלומר, למרות שהוא חטא, הוא קיבל איזושהי יכולת שהיא גבוהה. איפה זה מזכיר שכאילו...
לא, לא
בפשוט. לא, איפה את מוצאת את נקודת החיבור? ואנחנו לא רוצים שהוא יגיע לדרגה ש... טוב, עכשיו שימו לב איך הרמב"ם מפרש את הפסוק. כן, אחרי מה? ואז מה זה עוזר לך? ואז מה זה ממנו? אז בואי, הרמב״ם לפחות מבחינת הפיסוק מפסק כמו שאת פיסקת, ו
ממנו פה, לפי הפירוש הראשון, זה אחד מאיתנו. וממנו, לפי פה, זה מעצמו. שימו לב מה הוא אומר. ממנו לדעת טוב ורע. היום היכולת של ידיעת טוב ורע של האדם היא ממנו, כלומר יכולת אוטונומית. ממנו, כלומר מהדעת שלו והסדר שלו, הוא כבר יודע טוב ורע. אין האדם היה כאחד, פסיק, ומין אחד מיוחד בכל הנבראים, אין עוד מין דומה לו, מה הייחודיות של האדם, ממנו לדעת טוב ורע. היכולת... מה זה? לא יודע אם זה קשור דווקא לעובדה שהוא חטא, אלא לעובדה שהוא לקח מעת הדעת עוברה. מעת הדעת עוברה גרם לו לידיעה הזאת שיודע היום להבחין בין טוב ורע, ויודע לבחור בין טוב לרע. השאלה אם זה ירידה בדרגה או עלייה בדרגה, זו שאלה שלא רואה מסובבת את המצאה הזה.
אז למה זה
נשאר חייס?
החטא נתפס כירידה, כמשהו רע, אבל הוא פותח פתח למשהו הרבה יותר טוב. אני חושב שזה גם אחד הדברים היפים שיש בתורה, שלא מדברת על החטא כסוף הדרך. החטא הוא רק תחילת הדרך. אבל חלק גדול מתחילות הדרך המשמעותיות בתורה, הן מתחילות בנפילה מאוד גדולה. באור מאוד גדול, שזה למשל מעשה בראשית, תיאור נפלא ומשובב נפש וכו', ומיד אחריו יש חטא שהוא בעצם פתיחה למשהו שבעזרת השם יהיה יותר גדול. מעמד הר סיני, מעמד מאוד גדול, מיד אחריו את חטא העגל. זה תבנית שקיימת ביהדות, שתופסת את הפתיחה כמשהו גדול, אחר כך יש נפילה מאוד גדולה, ומתוך הנפילה הזאת נפתחת הדרך לדרך הגדולה יותר. ולכן האכילה מאת הדעת טוב ורע היא חטא, גם בעצם המעבר על צו הקדוש ברוך הוא, וגם כניסה לתוך עולם שבו מתאפשר לי לעשות טוב או רע, שזה עולם לכאורה ירוד. מצד שני, הוא מביא אותי למקום שבו אני יכול לבחור כבר לעשות טוב, להבדיל מהמלאכים שלא יכולים לבחור, אני כן יכול לבחור, וכשאני בוחר טוב, אז אני באמת במקום הרבה יותר גבוה. אז הרמב״ם הולך לפי הפירוש השני, כלומר, כך הוא מפרש. הראשון אמר, הוא פירוש עם הרבה קשיים פנימיים, אין האדם היה כאחד ממנו, כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר עם פמליה של מעלה, הוא אומר, פתאום האדם נהיה כמונו, יודע טוב ורע, עכשיו רק ישלח את ידו ולקח מעץ החיים, וחס ושלום יחיה לעולם, ואז כאילו זה לא טוב לנו, ככה זה נשמע, פחות או יותר, פירוש. הפירוש הזה אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, ולפני שהוא גורש מגן עדן, זה הסיבה שבגללה הוא גורש, כדי שלא יקח גם מעץ החיים. אני אומר את הדברים ממש בצורה נורא פשטנית, אני מתאר לעצמי שהדברים הרבה יותר עמוקים ממה שאני מתאר, אבל זה התיאור. מה זה? אם היה אפשר לומר כך, הייתי אומר כך. קשה להגיד את זה במילים שהחטא הוא הכרחי, אבל כך מסתבר. כלומר הקדוש ברוך הוא בורא עולם עם אידיאלים מאוד גדולים, שהמפגש של האידיאלים עם המציאות בדרך כלל התנפצות. ככה זה נראה שזה קורה. ואז זה יכול גם זה מאפשר לנו להבין את הירידה הגדולה. שהירידה הגדולה כנראה יש לה תכלית. אחרת זה לא היה מתחיל. כאילו אתה קורא את פרשת בראשית, זה סיפור נפלא מאוד על בריאת העולם והכל טוב והיר אלוקים וכל אשר עשה והנה טוב מאוד וכו' וכו', וסוף הפרשה נגמר במילים עצובות מאוד, והיר האדם כי רעה רבת האדם בארץ והנחם השם וכו'. כאילו כאילו, אתה שואל את עצמך, מה יש לך חס ושלום איזה בג בתוכנית, כאילו, מה, איך תוך שתי דקות, מאז שאתה בנית את העולם הזה, הכל מתמוטט לך מול העיניים. מה זה וינחם השם? כאילו, על מה אתה... אתה חייב להסביר את זה לעצמך, שכנראה הנפילה הזאת היא חלק מהתוכנית, אחרת זה לא ברור מה, מה זה הסיפור הזה. כלומר, מילא נפילה תבוא אחרי הרבה זמן, אבל מיד סוף פרשת בראשית, זה קרה אחרי הרבה זמן, אבל מבחינת סדר קריאת הפסוקים זה ממש בסמור. מיד אחרי הסיפור הגדול, הכל מתמוטט ונופל. אתה חייב להגיד שההתמוטטות הזאת היא גם כן מתוכננת. המפגש של האידיאל הגדול עם המציאות הוא מפגש שלא מחזיק מעמד בהתחלה, והמציאות נבראת כך שהיא מתחילה באור מאוד מאוד גדול כדי שיהיה לנו לאן נהפוך, שיהיה לנו לאן לצפות אחרי ש... כלומר, הקדוש ברוך הוא גם היה יכול להתחיל את העולם בירידה ולהגיד לעולם תתחיל לעלות, אבל זה הוא לא עושה. הוא מתחיל במשהו מאוד גדול שנותן לנו, פותח לנו אופק מאוד רחב. הוא אומר, אני יודע שאתם לא תסתדרו עם זה, אבל זה כאילו זה בסדר, בואו נתחיל, תתחילו לעבוד עכשיו. אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע ככה סיפרתי פעם שאמר לי איזה בעל תשובה שהוא נכון. אני חושב שככה, כן, אחרת קשה נורא להבין את הסיפור הזה. טוב, אבל בואו נתקדם לדברים של הרמב"ם. אז עכשיו נקרא את הסעיף א', אחרי שקראנו, אחרי שראינו את הפסוק מבראשית. רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד, לא יודע למה שמו פה את הפסיק, כי לפי הרמב"ם הפסיק נמצא לפני כן, אין האדם היה כאחד, ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של האדם היה אחד בעולם. אין מין זה של האדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניין, שיהה הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע טוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעקב על ידו מלעשות אותו והרע. וכיוון שכן הוא פן ישלח ידו ולקח גם את החיים וחי לעולם, שזה אנחנו לא רוצים, כך אומר הקדוש ברוך הוא. הדגש על הרמב״ם, שממנו לדעת טוב ורע. היכולת לדעת טוב ורע היא אוטונומית של האדם, יש לו יכולת להבחין בין טוב לרע, ולא רק יש לו יכולת להבחין, יש לו גם כוח ויכולת לעשות את זה. הוא יכול לבחור. בין מה שמזיק להם למה שטוב להם ברמה הנורא המאוד טכנית, יש להם יכולת להבחין, נכון, אבל האדם יכול להבחין בין טוב מהותי לבין, יש לו בין טוב מוסרי לרע מוסרי. לא רק להבין שהאש מזיקה לי והאוכל הוא טוב לי, אלא בין משהו שהוא טוב מבחינה מוסרית לבין משהו רע מבחינה מוסרית, זה היכולת של האדם להבין מוסרית, לאו דווקא מוסרית חברתית, אלא מוסרית רוחנית. האדם יודע שיש דברים שהם שייכים לקודש, יש דברים שייכים לחול, יש דברים שייכים לתומעה, יש דברים שייכים לתהרה. כל הדברים הללו יש יכולת לאדם להבחין בהם, ולא רק להבחין אלא להחליט איפה הוא רוצה להיות. שזה באמת יכולת מופלאה, אדם יכול להחליט לעשות טוב, וגם להבדיל, הוא יכול להחליט לעשות ההפך. האדם יודע לפעמים מה רע, והוא עושה את הדברים הרעים כי כך הוא רוצה. ויש לו יכולת כזאת. עכשיו, הדברים ידועים, אבל כשהרמב"ם מדבר עליהם, אני חושב שהם מכניסים אותנו למחשבות, ונראה לאן הם לוקחים אותנו הלאה מעבר לדברים של הרמב"ם. ואם יש מחשבות, שאלות והערות, אז אני אשמח שתצרפו אותנו למחשבותיכם. אל יעבור במחשבתך דבר הזה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל. אני מת לפעמים על המשפטים של הרמב"ם. שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם. ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם בן נבט, או חכם או שחל, או רחמן או אכזרי, או קילאי או שוע, וכן שאר כל הדעות. מה אתם אומרות על המשפט, על הסעיף הזה, סעיף ב'? נותן תקווה? אני חושב שמשתמשים בטרמינולוגיה אחרת. אני חושב שדמות הצדיק שבעל התניא מתאר היא באמת דמות ייחודית של אדם עם נפש מאוד מיוחדת, אבל מבחינה מוסרית אדם יכול להחליט להיות מה שהוא רוצה. אני חושב שהרמב״ם בפרק הזה מטיל אחריות מאוד כבדה על כתפינו. הוא אומר, שום דבר לא מונע מאיתנו לעשות שום דבר. אדם לא נולד צדיק, הוא לא נולד רשע. הוא נולד עם יכולות מוחלטות לבחור לאן ללכת. זה השאלה הגדולה. לדעתי, הסעיף הבא מטפל בזה. היא שאלה, האם אין לי גם נטייה? בעיניי ברור לי שכל אחד מאיתנו נולד עם תנאי פתיחה שונים. כל אחד נולד עם מבנה נפשי אחר, כל אחד נולד בבית אחר, בחברה אחרת. אנחנו נולדים בדור מסוים כזה שמתמודד עם דברים מסוימים. את נקודות הפתיחה אנחנו לא בוחרים. נולדנו לתוך נקודת פתיחה בלי שבחרנו, לפחות לא באופן מודע, לא בחרנו להיוולד בנקודת פתיחה הזאת. אבל מרגע שנולדנו ועמדנו על דעתנו, יש לנו יכולת בחירה איך להגיב למציאות שלתוכה נולדנו. כלומר, אדם נולד לבית שבו לא עלינו הורים התגרשו, דבר שקורה באלפי משפחות בישראל. מה הוא עושה עם המידע הזה? יש מי שמאבד אמון בחיי הנישואים, הוא אומר, אוקיי, אם אצל ההורים שלי לא יצליח, למה שאצלי זה יצליח, ולא מתחתן. יש מי שאומר ההפך, אני ראיתי איפה ההורים שלי נפלו ואיזה צער זה הביא לכולנו, אני אעשה הכל כדי שלי זה לא יקרה, ואני עכשיו הולך להתחתן ולהשקיע בנושא של המשפחה, ולא משנה מה יקרה, אני ואשתי או אני ובעלי נשאר ביחד, שזה הדבר הכי חשוב לי בעולם. זה שתי תגובות שונות לאותו אירוע. האירוע קרה, עכשיו לא קשור אפילו למצוות ועבירות, אבל אני אומר, התגובות שלנו לאירועים יכולות להיות שונות לגמרי, והבחירה שלנו איך להגיב לאירוע. בחירה מוחלטת לגמרי, זה מה שהרמב"ם אומר.
למשל, ילד שנולד לתוך משפחת פשע, שכל התגובה של כל מעשי רשתים זה ישר אלימות ומחות. הוא באמת לא מכיר מציאות של טוב, הוא מכיר רק את המציאות של הרע, יש לו פחות בחירה.
יש לו נקודת פתיחה מאוד קשה, ועם כל זה הרמב״ם אומר שהאחריות היא עליו לגמרי. יש לו יכולת להבחין בין טוב לרע, והוא צריך להשתמש ביכולת הזו. היום במשפט המודרני אני חושב שמקילים מאוד באנשים מסוג כזה, כלומר כן התייחסו למקום שבו הוא נולד ולמשפחה שבתוכה הוא גדל ולחברה, ויכול להיות שיקלו על עונשו בגלל זה, ואני לא בטוח שזאת התורה. אני מאוד מתלבט בעניין הזה. אני חושב ש הלב שלנו כן נוטה לרחם על אנשים שזה, אבל הרמב״ם אומר פה משהו שאני חושב שהוא מאוד חד גם לגבינו. שום דבר לא גורם לך לעשות רע. יש הרבה דברים שמתאים אותך, שמושכים אותך. מה?
בסוף
החיים
שלו. כמו ילד שנולד חיים למשפחה, כאילו שהאימא יכולת נפש, כאילו גורם לו, גם יכול גם לגרום לו נפש, כאילו בסוף זה לא יהיה.
לא הבנתי, ופה בילד שאימא שלו חולת נפש, שהוא בוחר להיות שם, זה הכוונה שלך, או שגנטית הוא... ואז זה לא אשמתו. לא לגמרי, כאילו את מתכוונת שזה... מה?
נגיד ילד,
אוקיי. ואז את אומרת, זה כן אחריות שלו או לא אחריות שלו?
כן, כי זה כבר צריך להיות שלו, כי הוא כבר צריך לטפל את זה, זה כבר לא משהו שכי מטפלים באימא ומשפיע עליהם, זה כבר צריך לטפל את זה, והפיגור הוא והפיגור הזה שלו,
בדיוק מזה,
זה כבר צריך להיות
חצי שלו. אוקיי, אני חושב שהבנתי, בוקר טוב. זה הופך להיות שלו וזה גם אחריות שלו, זאת אומרת. כלומר, הוא צריך להיות מודע לזה שהוא... נולד למשפחה עם בעיות, ולהגיד, אני צריך לבחור לעצמי חיים אחרים, למרות שזה כל מה שהכרתי, כי השכל שלי אומר, זה טוב וזה רע. אוקיי. יאללה, קדימה.
כמו שאמרתי, מעניין שפחות
בוא ניקח מקרה פחות קיצוני. ייקח מקרה פחות קיצוני. ילדה שאימא שלה כל פעם שהיא הייתה עושה משהו לא מסכן מן האימא, הייתה מפעילה עליה מניפולציות רגשיות כדי, מתוך מצוקות של האימא. הילדה גדלה ועם זה היא חיה, היא לא מכירה משהו אחר. כשהיא תתחיל לחנך ילדים ותתקשר עם בעלה, היא שוב תתנהל באותה צורה. הרמב"ם אומר, אף אחד לא הכריח אותך להתנהג ככה, אני יודע שזה מה שהתרגל. בכוונה שלחתי אותך למשפחה הזאת כדי שזה מה שתחווי, ואני רוצה שתצאי משם. ככה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לה. הרמב"ם אומר, שום דבר לא מכריח אותה להמשיך להתנהג ממניפולציות רגשיות כלפי בעלה והילדים שלה. מאוד קשה לצאת מזה, זה נכון, כי אם זה מה שהיא התרגלה מגיל אפס וככה היא חיה והיא לא מכירה מציאות אחרת, פחות או יותר זה מה שהיא בשלבים הראשונים תעשה, אבל המודעות לדעת להבחין בין טוב לרע היא עליה, ולראות שהיא מזיקה לבעלה ולילדים שלה, זה אחריות עליה. והיא צריכה להתחיל לעבור תהליך עם עצמה כדי לשנות את זה. וזה מה שהרמב"ם אומר, אנחנו לא נולדים צדיקים מורשעים, אנחנו כן יכולים להיוולד. מה זה כן יכולים? אנחנו כולנו נולדים למשפחות שהן לא מושלמות, אף אחד מההורים שלנו לא מושלם, והחינוך שקיבלנו לא מושלם, ותמיד יש לנו דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אבל לא נולדנו עם מבנה נפשי של צדיק או רשע, זה מה שהוא מתכוון. כלומר, אין שום דבר בעולם שמכריח אותנו. מה אתם אומרות לגבי השוואה למשה רבנו? זה אפשרי? אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבנו? אז לגבי החצי חצי, אני חושב שאת צודקת שאי אפשר. כלומר, אי אפשר ככה אומרים, כן. כלומר, להיות נביא כמו משה רבנו אף אחד לא יכול להיות. היה אירוע חד פעמי בעולם שנוצר לצורך מציאות מסוימת של מתן תורה וכו'. אבל הוא לא אומר פה תהיה נביא כמו משה רבנו, הוא אומר תהיה צדיק כמו. להיות צדיק כמו זה אפשרי. וגם צדיק כמו משה רבנו, אנחנו רואים שלא נכנס לארץ בגלל שהוא חטא, נכון? כלומר, זה לא משהו שהוא צדיק מושלם שבלתי אפשרי. ואני חושב שגם משה רבנו עבד על עצמו, תיקן את עצמו.
כשאומר להיות צדיק
כמו
משה, הוא בטוח מתכוון למשה, להיות משה רבנו.
לא, להיות צדיק כמו. לא רק לשאוף, הוא אומר שיש באפשרותנו להיות צדיקים, צדיקים טובים כמו משה רבנו, לא נביא כמו משה רבנו. משה רבנו קנה את התכונות הנפשיות שלו, שהוא עבד על עצמו, תיקן את עצמו. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי. אפילו להציב... זאת אומרת, בתור אופק זה נחמד, אבל אני לא מאמינה שאני אגיע לזה. אז למה הרמב"ם אומר את זה? נכון.
אוקיי.
מה זה? לא יודע, שאלה למה הוא בחר דווקא את משה ולמה דווקא את ירובעם בן נבט. זה לא מפחיד אתכם גם האפשרות השנייה? כלומר, למשה רבנו אמרנו וואו, זה קשה להגיע זה, אבל הוא אומר שאנחנו גם יכולים להיות רשעים חלילה כמו ירובעם בן נבט. כלומר, בכל אחד מאיתנו יש גם את היכולת הזאת. זה גם כן מפחיד לחשוב מה יש בנו. אני מצטער, לא שומע שום דבר קריאה. יפה. כלומר, כיוון שיש לנו יכולת גם ללכת לצד השני, אז זה מאוד יפה שאנחנו, איפה שאנחנו נמצאים. אוקיי. למה הוא מתכוון שאדם יכול להיות חכם או שחל? הרי IQ זה משהו יחסית קבוע, לא? אז למה הוא מתכוון? מה זה? אין נגיד, כנראה הרמב"ם מתכוון ללכת בדרכי חוכמה או ללכת בדרכי סכלות. כנראה זה מה שהוא מתכוון, למרות שהמשפט הזה העלה כמה קושיות. אבל אני חושב שהפשט הפשוט שאדם יכול להחליט אם הוא הולך בדרכי חוכמה או הולך בדרכי סכלות. ואפשר לראות אנשים חכמים מאוד שהולכים בדרכי סכלות. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, מה הוא עושה? כאילו, איזה מין, איפה השכל שלו? לאן השכל ברח? יש לנו אפשרות ללכת בדרכי סכלות, ויש לנו אפשרות ללכת בדרכי חוכמה. ויותר מזה אני אומר שאני חושב שאדם שמאוד משקיע בעצמו יכול מאוד לפתח את החוכמה שלו. כלומר, מעבר ללכת דרכי חוכמה או ללכת דרכי סכלות, אני לא יודע אם יש לנו אפשרות להעלות את ה-IQ ממש, אבל ראיתי אנשים שעם המון מאמץ, המון השקעה, פיתחו את השכל שלהם בצורה שלא הייתה בהתחלה, שהם השקיעו ועשו מאמצים, ואפשר גם להשקיע ההפך, להשקיע בטמטום שלנו לא עלינו, ולהיות במקומות לא טובים. אני מסכים, בהחלט מסכים. כן, לא יודע בדיוק מה זה אומר, גם אני שמעתי את זה, אבל כן. מה? וגם אפשר לחנך את השכל ללכת בטמטום. אני כל פעם שהבנות שלי יושבות מול המסך, אני אומר להם, אתם תמשיכו ככה, אין לכם שכל מגומי בסוף, כאילו אתם יושבות ככה מול הזה. אפשר, אדם יכול לחנך את עצמו גם לעשות לעצמו שכל מגומי, זה גם כן אפשרות. רחמן ואכזרי, אנחנו ברור לנו קהילה, יהושע זה אדם שהוא או קמצן או אדם שנדיב, וכן שאר כל הדעות. סעיף ה', ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים. אני חושב שמושכו, הכוונה משיכה שהיא טוטלית. אני חושב שמשיכות כן יש לנו, יש לנו גם משיכות לצדדים הטובים, גם משיכות לדברים הרעים, אבל זה לא משיכה שאנחנו לא יכולים להתנגד אליה. אני חושב שזה מה שהרמה מתכוון, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. הוא שירמיהו אומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. זה ציטוט פה מאיכה, מתוך ההנחה שאת מגילת איכה כתב ירמיהו הנביא. וכיוון שכן הוא נמצא זה החוטא, הוא הפסיד על עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו גמלה רעה, גמלה רעה. הוא שכתוב אחריו, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, וחזר ואמר, הועיל ורשותנו בידינו מדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרשות אתה בידינו. הוא שכתוב אחריו, זה הפסוק השלישי, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. מר אומר, אם אתה מחפש על מה התורה יושבת, על הנושא הזה של הבחירה החופשית, שם נמצא אחד המרכזים הבסיסיים ביותר של היהדות, היכולת שלנו לבחור. ואם כך, אני אגיד משהו שאני חושב שהוא נכון. אם אנחנו מסתכלים מה צריך להיות אחד מיסודות החינוך, אחד מיסודות החינוך צריך לא להגיד לילדים רק מה טוב ומה רע, אלא לעזור להם לחדד את יכולת הבחירה שלהם. כלומר, לתת את האפשרות של הבחירה, להרגיל אותו לבחור. כי אם זה העמוד הגדול של היהדות, היכולת שלנו לבחור בין טוב לרע, צריך מאוד לפתח את הנושא הזה של יכולת בחירה. ולפעמים אנחנו נמנעים מלאפשר לנוער או לילדים לבחור, מתוך הנחה שהם סביר להניח שהם יבחרו רע, או יש חשש שהם יבחרו רע, ולכן בואו לא נאפשר להם לבחור. ואני חושב, בעקבות הדברים של הרמב"ם, שאחד הדברים הגדולים שצריך לעזור לילדים ולנוער ובכלל לאנשים, זה לחדד ולפתח את יכולת הבחירה. יכולת הבחירה לא יכולת פשוטה, כלומר זה לא משהו הוא קיים בכל אחד מאיתנו, אבל צריך לפתח מודעות לזה, לפתח מודעות ליכולות שלי, לרצונות שלי, וכן להגיד לעצמי, אני בוחר. כי אם אדם כל הזמן רק כפוי, תעשה את זה כי אמרנו, אנחנו יוצרים מסגרות מאוד הדוקות שמחייבות את התלמידים להתנהל בצורה מסוימת, גרמנו להם לעשות טוב, אבל לא גרמנו להם לפתח את יכולת הבחירה. ולפתח יכולת בחירה צריך לעשות את זה מתוך מודעות, בשום שכל, עם הרבה עם הרבה החלה והרבה תמיכה, אבל כן לאפשר לשריר הזה שנקרא בחירה לדעת להתקדם. זה אני אומר בעקבות הדברים של הרמב״ם, שיטה חינוכית שאני מאוד ממליץ עליה, היא מאוד מאתגרת ומאוד לא פשוטה, כי ברגע שאתה מאפשר לתלמידים או לחניכים או לילדים לבחור, אתה צריך לצפות לכל האפשרויות ולקבל אותם באמת, אבל לעשות את זה בצורה מדודה, לא תמיד, כי ראיתי גם מקומות שעושים את זה בצורה לא מדודה, כלומר אתם בוחרים מה שאתם רוצים בלי הכלה ובלי תמיכה ובלי איזשהו מבוגר בסביבה, זה גם כן לא טוב. המבוגר צריך לבוא ולשקף לו אחר כך, בחרת כך או לא בחרת כך, מדוע בחרת כך, מה הביא אותך לבחור כך, אתה יודע מה טוב ומה לא טוב, אולי הוא לא יודע מה טוב ומה לא טוב, הוא לא יודע לשים לב, וכשהוא בחר רע לדעת לעזור לו להבין מה גרם לו לבחור את הרע, ואם זה לא נוח לו ולא טוב לו, לבוא ולעזור לו לחשוב מה עושים הפעם הבאה כדי לבחור את הדבר הנכון. הנושא של הבחירה הוא נושא מאוד מאוד חשוב מאוד, הרמב״ם אומר שהוא עיקר גדול, וכיוון שזה שריר שצריך לדעת לפתח אותו, אני חושב שתפקידנו כמבוגרים שיש תחתנו אנשים צעירים לעזור להם לאמן את השריר הזה של הבחירה. אז נקרא את זה שוב, ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, וכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות עם מעשה בני אדם עושה, בין טובים בין רעים, ומפני זה העניין נאמר מי ייתן והיה לבבם זה להם, שהקדוש ברוך הוא אומר הלוואי שהם ימשיכו להיות כאלה טובים, כלומר שאין הבורא כופה בני אדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם. מה, לתת להם? את חושבת שהוא הלך קיצוני מדי? נכון, למרות שבעיניי, תראי, לא הכרתי אותו באופן אישי, אבל מתוך הספרים שהוא, מעט שקראתי מתוך דברים שהוא כתב, הוא היה מאוד תומך גם, כלומר לא עוד, אני אמרתי, לפעמים יש דמוקרטיות שמבהילות אותי, כלומר בתי ספר דמוקרטיים, לפעמים תעשה מה שאתה רוצה ואין תמיכה, כי באמת ילד מתמודד עם כל מיני כוחות שפועלים עליו, והוא זקוק גם לאיזושהי תמיכה כדי לעזור לו להיות מודע לכוחות שפועלים עליו ולאפשר לו לבחור טוב. לפעמים משחררים יותר מדי בעיניי, שזה גם כן לא טוב, אבל גם הצד השני, לכפות יותר מדי גם הוא יוצר מצוקות, כי אז האדם לא מתרגל לבחור והוא לא הופך להיות אדם בוחר. ואני חושב שהרמב"ם אומר האפשרות הזאת לבחור היא עיקר גדול של היהדות, כי עליה עומד הכל, היכולת לנו לבחור ולהתקדם. אבל יאנוש קורש כן, עליו השלום, שם מקום דמו. מיעוט הדברים הם אסונות גדולים. כלומר, בדרך כלל, מה שהוא יבחר, אלא אם כן ילד ממש בקשיים עצומים, וקשיים משפחה, וקשיים עם עצמו, ואז לפעמים הבחירות שלו יכולות להיות ממש הרסניות. אבל בדרך כלל, הבחירות הן לא הרסניות. הן מאתגרות אותנו כהורים. אבל אם באמת אתה רוצה לתת לו לבחור, אני חושב, אפשר לשבת איתו אחר כך ולדבר איתו. מדוע הוא בחר כמו שהוא בחר? אם אתה באמת רוצה לעשות את זה, אז זה צריך להיות שיחה מאוד לא שיפוטית. כלומר, בוא נחנך אותך עכשיו שתעשה סוף סוף מה שההורים שלך רוצים. אלא באמת בוא נשב איתך ונבדוק מה קרה, מדוע בחרת כמו שבחרת. לפעמים יכול להיות שגם אני לא חשבתי, והבחירה שלו באמת טובה לו. כלומר, גם זה יכול להיות. יכול להיות שאני בתור הורה מאוד דוגמטי ויש לי המון מחשבות על איך צריך להתנהג, ואתה פתאום רואה שיכול להיות שהבחירה הזאת הייתה טובה לו, כאילו היא משהו היה צריך באותם רגעים. אבל אחרי שהוא בוחר, לשבת ולשוחח איתו על תהליך הבחירה עצמו, איך הוא קרה. וזה מאוד חשוב, זה שיחה מאוד חשובה לנער, לבוא ולשקף איתו את תהליך הבחירה ולעשות את זה באמת מתוך עמדת הקשבה ומתוך כאילו שווה בין שווים, כאילו לשבת איתו לא בעמדה שיפוטית, כלומר אוי 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 מה עשית ובוא נראה עכשיו איך אתה לא חוזר לעשות את זה יותר, כי אז בעצם איבדנו את הכל, אלא באמת לשבת איתו איך התנהל תהליך הבחירה שלך, ולכבד מאוד את תהליך הבחירה, כי זה דבר שהוא כי זה דברים מאוד עדינים, כלומר זה החלטות שילד לא יחשוף באופן חופשי, וכשהוא ירגיש שיש אוזן קשבת לתהליך הבחירה שלו, אז הוא ישמח לשתף. וגם זה אשתי תמיד אומרת, לסמוך עליהם שהם יבחרו טוב, כלומר לשחרר, ברגע שאתה משחרר ואומר אוקיי אתה בוחר, ובלב אתה אומר אני יודע שהוא, אני סומך עליו שהוא בחר טוב, זה גם עוד מקל על כל הסיפור. נכון. ולפעמים הוא עושה פדיחות, ואז כן, ולשבת איתו ולהצטער ביחד איתו על הפדיחה, כי גם הוא מצטער על הפדיחה. ובעינייך זה תורם. תראי, הנושא של מצד הגאווה תופס אותנו בנקודות מאוד מסובכות, שאני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל כן, בוא ניקח ילד ש... לא עובר על משקף זכור, אלא עובר על חילול שבת, נכון? זה פחות טעון. אני חושב שילד שאני, שהשם יעזור לי שאני לא צריך להתמודד עם זה, אבל ילד שעובר על חילול שבת עם כל הכאב והקושי, הדרך לדעתי היחידה אולי שבה הוא ישוב לשמור מצוות, היא רק מתוך הרבה אהבה והרבה קבלה, ולכבד אותו, ואם הוא מוכן אז לדבר על הבחירות שלו, מדוע הוא בוחר כך וכך, ולדעת לכבד אותם למרות שבעיניי זה נראה אחרת, כי אם משהו יכול להביא אותו אל הטוב, זה יכול להיות ההחלטה שלו, יכול להיות ההחלטה שלו והבחירה שלו. כשהוא יבחר טוב אז בסוף זה יהיה מתוך בחירה טובה, והוא יבחר טוב בסוף לדעתי כשהוא ירגיש שמקבלים אותו ואוהבים אותו. לא מקבלים את המעשים, חילול שבת זה חילול שבת, אבל כן לקבל אותו כאדם, כאדם בוחר. שוב, אם יש לך אפשרות לשכנע, כאן אני אומר דברים אחרים קצת, אבל לדבר על ליבו שלא יחלל שבת וכולי, כי זה, אבל ברגע שהוא קיבל החלטה, אני חושב שזה חשוב לדעת לכבד את ההחלטה שלו, כי זה לכבד את מקום הבחירה שלו, ומקום הבחירה הוא מאוד חשוב, היכולת שלנו לבחור. אני מקווה שאני אומר דברים נכונים. אני יודע שכך נהגו פעם, כך נהגו פעם. אני חושב שבדור שלנו זה היה יכול להיות בדור שבו רובם שומרים מצוות וילד אחד עוזב, ואז כדי לחזק את הקהילה אז כאילו יושבים שבעה וזה, ואז זה נורא מחזק את החומות. היום אני חושב שאם עושים דבר כזה, אני, ממה שאני ראיתי זה לא עובד. קיצור, זה רק גורם יותר נזקים. מה זה תורה? אני... אני לא בקי בהלכה, אז אני לא יכול להיות בעניין הזה. אני אומר רק מתוך מה שאני ראיתי, כשהורים הגיבו בצורה כזאת, זה רק החמיר את הילד, זה לא עזר. והפוך, ראיתי הורים לא מעט הורים שאהבו את הילד שלהם וקיבלו אותו כמו שהוא, ובסוף המשברים נגמרו והילד חזר לא כמו גדול, כמו ענק. פשוט. זה מורכבות שנצרכת מההורים, ואפשר לפעמים לבקש מהילד כשהוא מגיע הביתה, שבתוך הבית שלנו, בבית שלנו שומרים שבת. אתה לא יושב בחדר ומעשן סיגריה או מסתכל באינטרנט, זה גבולות שאפשר לשים בבית. להגיד לו, אנחנו מכבדים אותך ומקבלים אותך, וגם אתה תכבד את הבית שלנו, יש פה אחים, יש פה משפחה, יש פה איזושהי נורמת התנהגות, ותקבל אותה. בקיבוץ שבו גרנו של שדה אליהו, היה דרישה, לא יודע אפילו אם דיברו עליה, אבל היה ברור שגם בנים שלא שומרים מצוות, מסתובבים בקיבוץ עם כיפה. מאוד יפה, לא ראיתי כמעט דבר כזה שנער מסתובב בלי כיפה, למרות שידעתי שהוא כבר במקום אחר לגמרי, אבל הדרישה היא, אתה פה בקיבוץ, אז תסתובב עם כיפה, כי זה מכבד את המקום וזה גם מכבד אותך. אפשר לדרוש דברים כאלה במשפחה, שוב לראות לפי הילד, לפי הגבולות, לפי איפה זה, איפה אנחנו מבחינת הזמן. 10 דקות. סעיף ו, אילו היה האל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים או למדע מן המדעות, מדע מן הבדעות, הכוונה אחת ההתנהגויות של האדם, או לדעה מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים הוברי שמיים. מי זה הוברי שמיים? רציתי להגיד בעברית, אבל זה לא עברית, אסטרולוגים. אסטרולוגים אומרים, הכל נגזר על האדם. נכון? תלוי איפה הוא נולד, מה היה מצב הכוכבים משעת הלידה שלו, ומאותו רגע הכל נגזר. אומר הרמב״ם, אם זה היה נכון מה שבודים מליבם הטיפשים עוברי שמיים, האח היה מצווה לנו על ידי הנביאים, עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרככם ואל תלכו אחר ישעכם. והוא מתחילת ראייתו כבר נגזר עליו, או תולתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו. הוא נולד במזל מאדים, הוא רצחן, אי אפשר לו להימנע מרציחה. אם זה היה כך, אז מה התורה מצווה עליו לא תרצח? אין דבר כזה. זה גם קשור למה שהזכרת מצד הגאווה. אם הוא נולד כך וכך, מה יכול לעשות? הוא, כל מה שיש לו זה לשכב עם זכור, הוא לא יכול לעשות דברים אחרים. הוא אומר, זה לא נכון, לא שאין נטיות, אבל להגיד שזה ימשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו, אין דבר כזה. ומה מקום היה לכל התורה כולה? ובאיזה דין ובאיזה משפט נפרע מן הרשע ומשלם שכר לצדיק? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? הוא אומר, אם אתה צודק, אם האסטרולוגים צודקים, אין שום משמעות לכל התורה כולה. לציוויים לעשות ולעונשים אם לא עושים, אם האדם מתחילת בריאתו נגזר עליו להיות מה שהוא, אז אין שום מקום לשום דבר. וכאן הרמב״ם מדבר עם שאלה פילוסופית מעניינת. ואל תתמח ותאמר, האח יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו? והכתוב אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. איך זה יכול להיות? איך אדם גונב נגד רצונו יתברך? משהו לא הגיוני פה. שימו לב, דע שהכל בחפצו יעשה, ואף על פי שמעשה מסורים לנו, כיצד? כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ והאדמה הכוונה יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול, הגלגל, התפיסה האסטרונומית באותה תקופה הייתה שיש גלגלים מחומר שקוף כזה שמקיפים את כל העולם שלנו, והכוכבים קבועים על הגלגלים הללו. יש גלגל אחד של השמש שהוא מסתובב סביבנו, יש גלגל של הירח, יש גלגל של לכל אחד מכוכבי הלכת יש גלגל משלו, וכל כוכבי השבט גם הם על גלגל מסוים, וככה זה עובד. מה זה? מתוך תצפיות ולנסות להבין איך הכל פועל. איך אדם יכול לעשות, אם אתה טוען, אומר הרמב״ם, אם אני טוען שהכל בבחירה של האדם, איך אדם יכול לבחור נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא? אבל אומר, זה לא הגיוני, הרי הקדוש ברוך הוא עושה כל מה שהוא רוצה, אז איך אני יכול לעשות משהו נגד רצונו? כלומר, הוא כתב בתורה לא תגנוב, והאדם גונב, זה נגד רצונו, איך אדם יכול לעשות משהו נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא? זה לא קושיה מבחינתך. בסדר, לא. נכון, איך יכולה לקרות מלחמה בעולם של הקדוש ברוך הוא? מה זה? נכון, הרי שואלים איך הייתה השואה. אם הקדוש ברוך הוא נמצא, איך אנשים עשו מעשים כאלה מזוויים? מה, הקדוש ברוך הוא עשה פוס לעולם, הלך הצידה ונתן לרשעים להשתולל? אז הוא אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא קבע את חוקי הטבע, שזה בעצם המשמעות של המשפט הראשון, וכן שאר בריאות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו, אריה לעשות כך וכך, הנמלה לעשות כך וכך, הזאב כך וכך, כך חפץ להיות האדם רשותו בידו. אומר, זה בדיוק רצונו, וכל מעשיו מסורים לו, ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ומיודעתו שנתן לו האל, עושה כל שאדם יכול לעשות. אומר, זה בדיוק רצונו, נורא משונה, אבל הרצון שלו שאנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. הוא רוצה שהשמש תזרח בבוקר ותשקע בערב, הוא רוצה שהירח יהיה סובב את כדור הארץ 29.5 יום, הוא רוצה, כל חוקי הטבע הוא רוצה, וגם יש לו חוק טבע שהוא רוצה שאדם יעשה מה שהוא רוצה. זה הרצון שלו. שזה מגלה לנו משהו מאוד גדול. אם הקדוש ברוך הוא רוצה את הדבר הזה, סימן שיש פה משהו מאוד גדול, הסיפור הזה של הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבחר, אנחנו צריכים להבין מזה את המשמעות של החיים שלנו, אני חושב. לפיכך דנין אותו לפי מעשיו, אם עשה טובה מטיבים לו, ואם עשה רעה מרעים לו, והוא שהנביא אומר מידכם הייתה זאת לכם, גם הם בחרו בדרכיהם, ובעניין זה אמר שלמה המלך, שמח בחרו בילדותיך והלך בדרכי ליבך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים המשפט. הוא אומר בקהלת, בחור תעשה מה שאתה רוצה, שמח בחרו בילדותיך והלך בדרכי ליבך, אבל רק תזכור ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. כלומר, דע שיש בידך כוח לעשות, ואתה, ועתיד אתה ליתן את הדין. ובעצם הרמב״ם בכל הפרק הזה עכשיו בכוון את האחריות עלינו. תדעו לכם שאנחנו בוחרים לעשות הכל. בין טוב ובין להפך, הכל זה בחירות שלנו. וזו אחריות מאוד כבדה, ואנחנו לא יכולים להגיד, תשמע, נולדתי למשפחה כזאת, בראת לי יצר הרע יותר מלאחרים, יש לי נטייה לכעוס, יש לי נטייה לקנא, יש לי נטייה על... הכל טוב ויפה, יכול להיות שיש לך נטיות, אבל אחריות על מה לעשות עם זה היא אחריות מוחלטת שלך. הגר"א ממשיל את זה למשל, הוא אומר, מעשה באדם שהיה צריך להגיע לעיר, לעיר רחוקה, ויש לו חמור. החמור שלו עצלן נורא, ועושה לו המון בעיות, וסוטה מהדרך כל הזמן. הוא לא יכול להגיד לעצמו, טוב, יש לי חמור דפוק, אני לא אגיע לעיר. לא, הוא רוצה להגיע לעיר, הוא צריך להגיע לעיר, ואת החמור, אם הוא צריך, הוא לפעמים נותן לו מכות, ואם הוא רואה שהוא עייף, לפעמים נותן לו לאכול, לפעמים הוא משקיע אותו, נותן לו לנוח. אבל האדם הוא השכל, כלומר, השכל צריך לנווט את כל הנטיות שיש לנו וכל הנקודות הפתיחה המסובכות שיש לנו, לקחת את כולם ולהביא אותם אל העיר. כלומר, וזו אחריות שלנו, אחריות מלאה, אני לא יכול להגיד, החמור שלי לא טוב. בסדר, קיבלת חמור לא טוב, אבל יש לך משימה, תעמוד בה. תעמוד בה ותלך ותעשה, ותמצא את הדרכים איך לטפל בחמור שלך כדי להגיע אל העיר. כן? כלומר, כל מה שקורה לאדם, תוצאות של המעשים שלו, מסכים לגמרי. יש פה עכשיו דיון שאין לנו זמן להיכנס אליו. הדיון, סוף הפרק עוסק בנושא של הידיעה והבחירה. אני אגיד את זה רק בקצרה, היה לנו נחמד להיכנס אליו. הקושייה הבאה שלהם, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, סימן שאין לנו בחירה. אבל אם הקדוש ברוך הוא יודע מה אני הולך לעשות עוד חצי דקה, אז בעצם כאילו לא הייתה לי בחירה מה לעשות עוד חצי דקה, כי הקדוש ברוך הוא יודע את זה. הרמב״ם משאיר את הקושייה הזאת חצי פתוחה, לא בגלל שאין לה תשובה, אלא הוא טוען שאנחנו לא יכולים להבין את התשובה. הוא אומר, הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא כמו ידיעה של האדם, ולכן אין לנו מה להשוות בכלל. הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא משהו אחר לגמרי, וכיוון שאנחנו לא מבינים את הידיעה של הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו לא מבינים את הפתרון לשאלה הזאת, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע ועם כל זה יש לנו בחירה. ואני אגיד את דעתי בעניין הזה, גם למרות שאני יודע שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, התחושה של הבחירה היא כל כך אותנטית, אני חושב שכל אחד מרגיש את זה. כשאנחנו בוחרים לעשות משהו, בחרתי להרים את הטלפון עכשיו, אני יודע שזה הבחירה המוחלטת שלי, בתחושה שלי, זה היה שם, ולכן למרות הקושיות הפילוסופיות, איך יכול להיות שאני בוחר אם הקדוש ברוך הוא יודע, הקושיה הזאת לא כל כך מעניינת אותי, כי אני מרגיש שאני בוחר, והתחושה הזאת של הבחירה היא מאוד מאוד חשובה להבנה שלנו. לסיכום הפרק, אני חושב שהרמב"ם אומר, אנחנו בוחרים, כל מה שאנחנו עושים הוא בחירה שלנו, וזה מטיל עלינו אחריות מוחלטת על כל המעשים שלנו ועל כל התוצאות שלהם. זה יהיה כאילו הקדמה לקראת הפרק הבא שמתעסק גם בנושא הזה של הבחירה החופשית. הרמב"ם שם את הפרק הזה באמצע הלכות תשובה, כי זה נושא מאוד משמעותי להבנה הנושא של התשובה. והגיע השעה 10:20, ואנחנו צריכים להיפרד כידידים. אתם פה בשבת או שהבוגרות? כן, גם הבוגרות, אז זה. מי מהרבנים נמצא פה בשבת? ומי? היא תבוא עם בעלה גם כן שיחיה? זה לחם שבת כיפי. טוב, היו ברכה, רצון ושמחה, ונחת יגון והנחה.